קדימה.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. היום נקבע בוועדה לבחירת שופטים שמועמדים לבית המשפט העליון יעברו שימוע פומבי בפני חברי הוועדה. השימוע ישודר בשידור חי בטלוויזיה, ואני אומר שכוח גדול. בעידן הנוכחי חייבים להגביר את האמון והשקיפות. מהלך כזה שנהוג גם בעוד מדינות בעולם יסייע לנפות את הפייק שמנסים גורמים אינטרסנטים להפיץ על המועמדים לשיפוט בטרם המינוי, ישים קץ לאווירת המועדון הסגור, ויאפשר לחברי הוועדה הממנה להתרשם מעמדותיו של המועמד, תפיסת עולמו, מזגו השיפוטי והתאמתו לתפקיד. אין בזה שום פסול, יש בזה רק יתרונות, והשאלה הגדולה שנשאלת כאן היא, מדוע חיכינו עד היום עם הרפורמה הזו, ומדוע אנחנו ממשיכים לחכות לרפורמות נוספות, כמו פסקת התגברות מאוזנת ושפויה, שתסדיר את היחסים אחת ולתמיד בין בגץ לממשלה, דדליין זמנים לחקירות משפטים וכתפי אישום, פיצול תפקיד היועץ המשפטי ועוד כמה דברים. אז מכובדי שר המשפטים גדעון סער, כל הכבוד על מה שעשית עד עכשיו, אל תנוח על זרי הדפנה, יש עוד הרבה עבודה, וכנראה שאין עוד הרבה זמן. תזדרז.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. ערבים משכם בזזו ושרפו שוב את קבר יוסף. זה קרה עשרות פעמים בעבר. זה התחיל בפשע שנקרא הסכמי אוסלו, מבית מדרשם של ביילין, פרס ורבין, נמשך בפשע הנטישה באינטיפאדה השנייה, והפקרת מדחת יוסוף למוות, מבית מדרשם של אהוד ברק, ראש הממשלה, ושאול מופז הרמטכ"ל, ובני גנץ מפקד האוגדה, ונמשך בימי נתניהו שהיה חייב והיה יכול לשוב ולשלוט בקבר, ועכשיו בימי בנט ולפיד, וכל אלה להגו תמיד לקבר, אין שום קשר מוכח ליוסף, הם אמרו, זה איזה קבר שייך. ואז בסוף השבוע שוב באו ערבים ושרפו, ופתאום הסתבר שזה כמעט המקום הכי קדוש לעם היהודי. לפיד התפוצץ בזעם, בני גנץ רתח, בנט נשבע להגיע לפורעים ולשפץ את הקבר, אפילו מרב מיכאלי התגייסה. האחיזה בקבר יוסף חשובה מאוד, אבל ההתגלות הזו שחוו בנט ולפיד וגנץ ומיכאלי נלעגת, שלא לומר מגעילה. פתאום נוצר צורך דחוף להצטייר כממשלה 10 מעלות ימינה, וגינוי הפורעים הערבים לא עולה כסף. פתאום הפכתם לאומיים, בשביל לחזק את כותלי הקואליציה המתפוררים אפשר אפילו לנסות להדביק אותם ברוק, כי ממש לבנות ביהודה ובשומרון אינכם רוצים. לפנות את חן אל אחמר באמת, לא 150 מטר נלגים, אינכם מעיזים. אז הנה, כולנו בעד קבר יוסף. לזה נוספה הידיעה מאתמול כי בנט שוקל שינוי כיוון, כי האסטרטגיה לנטוש את הימין ולפנות למרכז שמאל לא צלחה. כמה אופייני למנהיג חלול שהאידיאולוגיה שלו מזויפת, כרזת בחירות ולא כוח מניע. אם מחר יהיה סקר שאם יחתום עם טיבי ישרוד עוד חצי שנה, גם זה יקרה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
נדמה לי שקצת התבלבלת בין המאמר שלך ביום שישי במעריב לשוטר. חלו פה בלבולים. זה היה ארוך, ארוך, כפול מהרגיל, שהרגיל גם ארוך. זה מאבד את השוטר, זה כמו תח, בום, בום, בום. 3 פסקאות הביתה, פאנצ'ים.
כמה מילים כתבת? שאני אספור לך ואני אספור לי?
כן, נעשה את זה בחדשות.
אוקיי,
טוב.
לא מקבל את הביקורת. אבל זה עניין של טעם.
אבל אתה תהרג על זכותי להגיד אותה.
נכון, אבל בעניין מה שאתה אמרת, על השקיפות והאמון כשהשימוע לשופטים הוא פומבי, אני מסכים עם חצי. זה מגביר את השקיפות, לא בהכרח את האמון. כי אם הציבור יראה את מי בוחרים, כלומר אם הוועדה תשאל את השאלות הנכונות והציבור יראה במי בוחרים, זה לא בהכרח יגביר את האמון. להפך, הם ידעו מראש מי בוחרים ולא יצטרכו לחכות לפסקי הדין הראשונים שלהם.
לא מקבל את הביקורת. כי זה לא, הציבור לא בא עכשיו לראות. יש בציבור שמאלנים ויש מניים, יש ליברלים, יש שמרנים, יש דתיים, יש חילונים, ערבים ויהודים. לא כל אחד יקבל כל הזמן את המועמדים שהוא רוצה. מה שכן, יראו את התהליך, זה השקיפות והאמון, לא את ה... בסוף גם פסקי דין, אתה יודע, שמשדרים אחת דין ומשפט בשידור, לא כולם יסכימו עם פסק הדין.
אבל התהליך
לא כולם...
ידוע, זה קומבינה. לא, מסכימים, לא, מגיעים, לא, לאיזושהי, ידוע... מגיעים לאיזשהו קומבינה, אתה תבחר את השניים שלך, אני אבחר את השניים שלי, עכשיו נדע מה השניים האלה ומה השניים האלה, אם באמת מדובר בשופטים ליברליים, או שופטים שמרנים? אולי לא, אולי הם רק נראים ככה.
אז אני לא מסכים איתך. קודם כל, כשאתה לוקח את הקומבינה ועושה אותה בשידור חי בטלוויזיה, אתה מגביר את האמון. שנית, למשל במקרה האחרון, כשטענו שיחיאל כשר הוא לא שמרן, הוא כן שמרן, ואין פסקי דין להסתמך עליהם, בדיוק אפשר היה לשבת ולשאול אותו סדרה של 20 שאלות, ולהבין אם הוא שמרן או לא.
וזה לא זה... יגביר את האמון. יגביר את השקיפות.
שהוא בשידור חי, שלפני זה היה בחדר סגור, בוודאות מגביר את האמון. ולכל הדברים האלה,
זה
ועוד,
טענה לא נכונה.
נדבר אחרי החדשות, לא אריה.
103 FM. עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריה אלדד.
האורחים והמפיקים הם אסף נבו ושר פלסנר, אחי על השידור איציק אהרון, קבר יוסף, שבו דיברת רבות ונצורות לפני השעה, לפני החדשות, לא ספרת את המילים, אני כבר כתבתי בקבוצה כמה מילים השוטר שלי, ואנחנו אומרים שלום לנחמן רבני, שלום נחמן.
שלום לך.
חסיד, נכון, ברלנד?
חסיד של יוסף הצדיק ותלמיד של הרב ברלנד, גרב חסיד ברכלב.
אוקיי, ואתם הייתם בלילה בקבר. אתה מוכן לספר לי או לנסות לתאר לי את התהליך הכימי סלש חשמלי במוח של אנשים שנוסעים באמצע הלילה לתוך שכם?
מה
פרוש
תהליכים? לא הבנתי.
מה גורם לאנשים שלכאורה הם שפויים, זו הנחת העבודה שלי, אני לא אומר את זה כדי להציק, ונוסעים לשכם באמצע הלילה, יום אחרי שיש שם מהומות ופרעות ושורפים והורסים, ואתם נוסעים, זה לא אוגדת שריון של צהל, זה אתם, זה כמה מכוניות, מה ציפיתם?
אנחנו מתכנסים עכשיו כאירוע מסוים, אנחנו נכנסים מחומת מגן, כמעט כל לילה, הרבה הרבה אנשים שפויים, ואין לי הסבר כימי לזה, ההסבר היחיד לזה זה ש... שיוסף הצדיק הוא ממייסדי האומה, לא ממייסדי המדינה, ואני עדיין לא מצאתי הסבר איך זה שהשחיתו בכזו צורה נבזית את הקבר של גדול מייסדי האומה, ואף אחד לא הקים צח"ם מיוחד לתפוס את הפורעים ואת המחבלים שהשחיתו.
אני מנסה להבין רגע, נחמן, מה זה, אמרת החל מחומת מגן? חומת מגן הייתה לפני 20 שנה, ומה זאת אומרת מתאספים כל לילה? מה אתם עושים כל לילה? אני באמת לא הבנתי את הקטע.
אנחנו נכנסים לקבר יוסף.
כל לילה?
כן, יש אנשים שכל לילה נכנסים, לא אותם אנשים, יש קבוצה גדולה מאוד של אנשים שנכנסים כל לילה, כן?
נחמן, אתם חמושים?
אנחנו חמושים בתיקון הכללי בעיקר.
תיקון הכללי, אנחנו, אבל אנחנו, תיקון הכללי,
אנחנו נתפסנו שם אין סוף פעמים על ידי המשטרה הפלסטינית, וחיפשו ובדקו, וגם השבק, וכולם בדקו וראו שהדבר היחיד שמניע אותנו ומעסיק אותנו, זה שיהיה לנו גישה,
את זה אני מבין לגמרי, השאלה שלי היא פרקטית.
לקיים את חופש התנועה שהיא גם חוק יסוד בכל דמוקרטיה נורמלית.
נכון, וערבים ישראלים נכנסים לשם ואף אחד לא מפריע להם,
והצבא
לא עוצר אותם. אבל תגיד לי, בכל זאת שכם שורצת מחבלים?
מה, אני לא בסדר?
לא, אני שואל בעניין...
למה אני... מי שנוסע לקבר רחל או
לא, אני לא מחפש את ההצדקה, אני מחפש את ההיגיון. אני אומר לך, שכם שורצת מחבלים, והמשטרה הפלסטינית נוהגת לפעמים כמחבלים רוצחים. האם אתם חמושים שאם יורים עליכם תוכלו להשיב אש?
אם אתה טוען כאלה דברים חמורים על המשטרה הפלסטינית, איך זה שצהל מדווח בזמן אמת לשוטרים הפלסטינים שאנחנו נכנסים ברגעים אלו ממש, ומבקש מהם בד בבד גם להרחיק אותנו, ואתה יודע, אצלנו אומרים שניתן...
תגיד לי, איך כשחייל צהל גסס בקבר, הם פנו למשטרה הפלסטינית לחלץ אותו? ככה המשטרה נוהגת.
שנייה. ואז, כשפונה יהודי לגוי ומבקש ממנו תסלק את היהודי השלישי שמגיע, אז הנה, זה התוצאה שהייתה עכשיו, והייתה גם... בן יוסף לבנת נרצח בדיוק באותה סיטואציה, בדיוק באותו מקרה.
ואתה רוצה להיות הקורבן הבא? אני לא מבין.
רגע, סליחה, אני נלחם על קבר יוסף.
תילחם בנשק. תילחם בנשק.
בדרכים שאני רואה לנכון להילחם בהם, אני לא חי בג'ונגל, אני לא יכול לבוא עם נשק ולהילחם.
אבל אתה נכנס לג'ונגל.
אני לא מכיר לך, אני... מה?
ארי, אתה סתם...
אתה נכנס לג'ונגל,
אתה... ארי, אתה זולל לך בריאות, זה לא יעזור, ארי.
אני לא אמור לתת מענה לג'ונגל הזה. יש מישהו שאמור לתת מענה לכל הג'ונגל הזה שקורה שם. הנשק הזה שירו בנו הלילה, זה נשק שגם יצא החוצה, ויראו כנראה גם באנשים לא בתוך...
הוא יצא החוצה הלילה, למה יצא? הוא יצא, והוא נמצא שם בכמויות, ואריה צודק, ושניכם מנסים להעביר את המזרח התיכון, אתה בדרכים התמימות שלך,
אבל נחמן, תנשום
רגע, תאפשר לה לשאול אותך שאלות גם. אתה לא מאפשר את זה. אתם, הכניסה, אני אגיד את זה בשפה של יהודי חילוני, הכניסה לשכם באמצע הלילה, בלי ליווי צבאי ישראלי, היא מעשה טירוף של מתאבדים, שחושבים שאם יקרה משהו וחלילה באמת יהרגו פתאום ארבעה מהם, צהל לא ייכנס עם שתי אוגדות ואולי תפרוץ גם מלחמה, ויש לי רמז, בסוף קבר יוסף יישאר שם, הוא לא יעבור לתל אביב.
למרות הסכמי אוסלו.
בדיוק. אבל ארי, אני לא חושב שזה שכנע את נחמן רבני לדעתי.
לא, אבל... אני מבין את ההיגיון, אבל...
אנחנו נמשיך להיכנס, ואנחנו נלחם על הדבר הכי יקר לנו. תשמע, יש שלושה דברים שאף אחד לא יכול להערר את הבעלות שלנו עליהם, ואלו הם. זה הכותל, מערת המכפלה וקבר יוסף. את קבר יוסף...
הכותל אמרת? לא הר הבית. או זה מעניין.
לא, אל תגנס.
לא, זה מעניין. מאוד מעניין.
אני לא נכנס להר הבית, אני מבחינתי בקטע.
אה, נו, אתה רואה, זה...
טוב.
מה טוב?
לא, ארי, אתה יודע יותר טוב ממני, שרובם של היהודים החרדים או הדתיים לא עולים.
לא, אבל הוא אומר, יש לנו בעלות על הכותל, הוא לא אמר הר הבית.
נכון, כי אסור לו לעלות לשם.
מה אסור לו?
וזה מצווה גדולה וזכות גדולה. לפקוד את קבר יוסף ולעשות הכל של...
הרב ברלנד מאשר לעלות להר הבית או לא?
חלילה, מה זה? מה זה?
נו, בבקשה.
אין דבר כזה.
טוב, לא נצא ראש. נחמן רבני, אני מקווה מאוד שלא נצטרך לספר עליך פה, לסרטט את דמותך מתישהו אחרי אירוע כזה או אחר. תשמעו על עצמכם, תודה.
תודה רבה. תשמע, אני באמת חושב שצריך להיאבק על נוכחות ישראלית בקבר יוסף, אבל לא להיכנס כצון לטבח לשם. אני לא מבין את זה.
אני הייתי כבר כמה פעמים בעבר.
פעם בחודש, ציורים.
כן, נכנסים, מגיע.
אני רוצה באמת נוכחות 24/7.
אז 24/7 כנראה לא יהיה כרגע, אבל לא משנה, בכל מקרה המעשה שלהם הוא מעשה מטורף. אתה אמרת את זה בצורה יותר ברורה ממני. בלי קשר לזה שאנחנו כן רוצים את קבר יוסף אצלנו או לא. ההנחה היא שכן. פרסומת אחת ונלך לאיימן עודה.
הפניקס סמארט המעניקה 3 חודשים מתנה בביטוח מקיף לרכב.
רובית 5, 4, 3, 2.
או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
חבר כנסת פרופסור יוסי שיין, ישראל ביתנו, שלום.
שלום וברכה.
אז המשטרה פנתה לפרקליטות עם הסרטון של חבר כנסת איימן עודה. לשכת המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים לבחון את הסרטון שהוא קורא בעצם לאזרחים הערבים להניח את הנשק ולא לשרת כוחות הביטחון. אני רק מזכיר לכולנו, שכמה פעמים, כולל לאחרונה, הוא התייצב, האיש הצבוע הזה, בכל מיני פורומים, ודרש, התחנן והפציר להכניס את המשטרה למגזר הערבי, שעדיף לקרוא לו החברה הערבית, ולאסוף כך או אחרת את הנשק. עכשיו,
נכון, האפשרות, אבל הוא לא אמר ששוטרים ערבים צריכים
לא, לעשות את זה. לא, האפשרות לעשות את זה תהיה הרבה יותר טובה ומועילה, אם יהיו במשטרה גם ערבים. זה הרי יהפוך, זה לא יהפוך למלחמה של ערבים ביהודים, והוא יודע את זה. מה אתה אומר, פרופסור שין?
אני חושב שאיימן עודה הוא אויב הערבים בישראל. הוא אויב האוכלוסייה הערבית בישראל, שמתחננת על נפשה, ראינו ברד בכל מקום, שמתחננת על נפשה מפני הבריונות והקרטלים והנשק המוטרף שהורג קודם כל את הערבים וממרר את חייהם, ואיימן עודה הוא אויב הערבים בישראל, והוא גם אויב המדינה. ואני חושב שאיימן עודה, אני רואה אותו גם בכנסת, הוא פשוט פרלמנטר חלש, הוא עושה כל הזמן בריתות עם נתניהו ועם בן גביר נגד הממשלה, אבל זה פשוט בושה וחרפה שיש לנו דבר כזה בכנסת, בניגוד למה שערבי ישראל רוצים ומנסים רבים מהם להתקדם בחברה, ואין לי מה להגיד על הדבר הזה. אתה פשוט לא מבין איך הדבר הזה נאמר, וכל פעם אתה מתפלץ לראות איזה נציג הוא רואה את עצמו של מי. אני לא מבין של מי הוא הנציג בכלל.
אז בוא, אני מבין כבר הרבה זמן. אז אתם עכשיו מקנאים בנתניהו ובן גביר שכל הזמן מסתמכים עליהם בהצבעות באופוזיציה, ואתם רוצים להסתמך עליהם בקואליציה?
אין לזה שחר, אנחנו מאחלים לנתניהו...
תשמע את חבריך ובן... בקואליציה, תשמע את מרץ, תשמע את יש אחד. עתיד.
אלף אחד עוד לא אמר שהוא רוצה, אני אומר לך, אני יושב בקואליציה הזאת. בקואליציה הזאת נמצא מנסור עבאס, ששינה את השפה לגבי מדינה יהודית, לגבי מחויבותו לחוק ולסדר, לגבי מחויבותו לטובת ערביי ישראל, והוא השותף שלנו, ואנחנו מתבוננים באמת בשינוי הדרמטי שנעשה. איימן עודה, כפי שאנחנו יודעים, אין לו שום זיקה למדינה במובן הזה, הוא לא רוצה שיהיה שלום במדינה, ולכן הוא אויב הערבים ואויב המדינה.
אני חושש...
תתנגד שהממשלה תמשיך לשרוד בהתבסס על קולותיו?
לגמרי, אני אתנגד התנגדות נמרצת לדבר הזה. איימן עודה הוא לא שותף שלנו, הוא בן ברית של נתניהו ושל בן גביר, אני מאחל להם להמשיך בסיפור האהבה הזה.
אני רוצה להציג את זה בפניך בצורה יותר מציאותית, כי אני חושש שאם העמדה שלך תתקבל, אז הממשלה תצטרך להתפזר מרצונה, לא עכשיו. לממשלה יש רוב, זה לא נכון שאין לה רוב. היה לה רוב 61-53, עכשיו יש לה רוב 60-54.
נכון.
זה רוב שמספיק להתנהלות פרלמנטרית יומיומית, הוא לא יספיק בתקציב. עכשיו, כי בתקציב אתה, כולם באים וכולם מצביעים, ואתה צריך בעצם... שחבר כנסת משותפת אחד ילקה בביתנו וישאר עם קלקול כאבה בבית, לא יבוא להצביע בעדך, תמורת דיל כזה או אחר, אגב דבר שממשלות ליכוד עשו 500 מיליון פעם, הרי יודע את זה יותר טוב ממני, ואתה אומר לי שדבר כזה מבחינתך הוא דיל ברייקר ואתה מתפטר והולך הביתה.
אני אומר לך בצורה נחרצת, איימן עודה לא יהיה שותף.
לא איימן עודה, רגע סליחה, אמרנו משותפת, יש שם טיבי, יש שם אוסאמה סעדי. אחד, לא שותפה, לא שותפה, אחד מהם ימנע, מה זה, זה שותפה זה?
אני לא נכנס איתך לספקולציות, אני אומר לך כרגע, אין לי הרי, זה הרי, אתה יודע, אנחנו נראה, אני ראיתי רק את כל הקואליציות שנעשו, בהצעת אי אמון לממשלת ישראל קונסטרוקטיבי, איימן עודה וביבי בחרו באריה דרעי להיות ראש הממשלה לממשלה, והתחבקו במליאה, אני לא אשכח את החיבוק שהיה בין איימן עודה, דרעי וביבי במליאה בעסק הזה, לכן אני אומר לך,
אני לא אשכח את ההתחבקות של נתניהו עם ערפאת. אז מה? כל אחד עם הזיכרונות שלו.
אבל שיזכירו לנו כאן כל רגע שאנחנו מקיימים ממשלה ציונית לאומית.
אבל אתם רציתם להיות יותר טובים מנתניהו ואתם יותר גרועים.
אנחנו יותר טובים. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה שואל אותי, תראה לי מדינה אחת בעולם שנמצאת במצב הכלכלי הישראלי, אחת שמובילה עלינו היום במדדים. תראה את השינויים שהיו. אני חזרתי מאירופה משיחות שלא פורסמו בקרב מנהיגי הפרלמנט האירופי והנציבות, וכולם נתנו לנו תמיכה בנושא של החרמת המשמרות המהפכה, בנושא העירה, המון נושאים שמתכנסים, ממשלה שעובדת יום ולילה, ולכן כרגע יש משבר, אז סימן לך, אני לא מזלזל בכך, לא מזלזל בכלל בכל המערכה הזאת.
טוב, רגע, בוא נתקדם עוד שנייה, כי קצת, אני חושב שבכלל המניע של איימן עודה הוא אחר, וזה הופך אותו לעוד יותר צבוע. הוא יודע שמנסור אבאס מאיים להשתלט להם על כל הבלטה של החברה הערבית, כי מביא הישגים לציבור שלו, והוא לא יכול מצד שני להצטער כמי שמחזיר את נתניהו. אז מה הוא עושה? הוא מקצין התבטאויות כדי שאתה ואביר קארה שיהיה פה אחרי הפרסומות יגידו שלא ישבו איתם, ואז נתניהו יחזור, אבל לכאורה לא באשמתו אלא באשמת דעותיו, הבנת?
אבל אנחנו מבינים את כל העסק הזה, אנחנו לא נולדנו אתמול, אנחנו מבינים טוב, ועדיין אני אומר לך, ממשלת ישראל הנוכחית והקואליציה הנוכחית שבהחלט נפגעה מפרישתה של חברת הכנסת סילמן, לא תשב איתם, הם לא פרטנר מלתוך העסק הזה, יש לנו משימות גדולות להשיג, לא באנו לדשדש, אנחנו נמשיך להשיג אותם, ואתה יודע, יש משבר, המשבר הפוליטי ירדוע, אבל יש נחישות, יש לכידות רבה מאוד ועשייה עצומה, וגם אנחנו לא רוצים להידרדר לבחירות חמישיות שידרדרו את המדינה לעברי פי פחת אחרי הצלחות כל כך כבירות, בנושאים רבים ומגוונים, כולל בכלכלה של המדינה, כולל באיסוף הנשק מכל הקרטלים הקרימינליים האלה שאנחנו רואים אותם, ולכן יש לנו משימה לאומית, זה לא רק צחוק עם העסק הזה. ולכן איימן עודה במקומו, אנחנו נעסוק בו כל היום על האמירות המטומטמות האלה.
תגיד, מה הולך, הוא פוגש או פגש את מנהיג מפלגתך, את שר האוצר, זה הזמן לחלץ מהמלטאות של המולדובני הכל בשביל העצמאים?
תראה, אני לא מכיר את הפגישה, אני באמת, ואם הייתי מכיר, כמובן הייתי
מדבר. מה, כל העולם ואחותו מדברים עליה.
אני בסדר, מדברים, אבל אני לא הייתי שם. ואני אומר לך, אני מסתכל, ואני עובד עם איווט ליברמן, ואני אומר לך, ואני מסתכל, באמת, תסתכל מה קרה פה, תסתכל גירעון של 1.4, צמיחה של 8.1, אני מסתכל בכל המדדים כל הזמן, תראה לי מדינה אחת, שבעשרה חודשים עברה מהפך שכזה. ולכן אנחנו חייבים לשמור על זה, גם במקרו-כלכלה וגם לטפל בנושאים הגדולים של הכלכלה כפי שמטפלים בהם כרגע ולהעביר חוקים בנושא ראית התחבורה הציבורית, בנושא הדואר, בכל הדברים שאנחנו עושים.
פרופסור שיין, אמרת שלא נולדת אתמול.
זה נכון.
ובאתמולים ובשלשומים שלך, נתקלת בממשלה ששורדת עם 60 לאורך יותר מחודשים ספורים?
א', נתקלתי וגם במדינות רבות אחרות, כי כמו שאתה יודע,
תזו, בישראל, תזכיר לי ממשלה
שלך. בישראל היו.
כולל בישראל.
כמה חודשים?
היו ממשלות ששרדו שנתיים עם 59, וכבר אני אומר לך, תבדוק אותי. ולכן אני אומר לך, זה לא דבר שאנחנו חפצים בו, זה לא דבר שאנחנו מברכים עליו. זה דבר שאנחנו נתמודד איתו, כי אין ממשלה אלטרנטיבית.
חבר הכנסת.
הקואליציה הזאת שאתה יצרת, היא לא אלטרנטיבית, השישים של ביבי ועודה. בסדר, יש 60 שבי בעודי, אנחנו מאחלים להם בהצלחה בחתונה הזאת. אבל זה לא חתונה ישראל טובה.
פרופסור יוסי שיין, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
כתב וואלה שלומי אלר, שלום.
שלום לך.
ועדת מאירון, ועדת החקירה, והתייצב שם עם המפכ"ל, ואפילו תוך כדי נהיגה בעודי, אסור להגיד את זה, מרפרף על המסך, כן, יש לי מסך,
מישהו נהג, לא אתה.
מישהו נהג, כן, חבר נהג. אני רואה שהמפכ"ל בעצם אומר, זה לא אני, זה מפקד המחוז אחראי על כל העסק, אני לא אשם.
כן, אנחנו מכירים את הטענה הזאת, אנחנו מכירים את הסגנון של טענות כזה.
אבל כשנאמרת מול הוועדה, זה כבר אירוע.
בדיוק, ממש כך. הוא בעצם אומר שזה מדובר באירוע מחוזי. אירוע מירון, כמו מרתון תל אביב, מצד הגאווה, ירושלים תל אביב. אירוע מחוזי, אנחנו בשאר המחוזות נסייע, ולכן ברמה המטה הארצי הנוגעת למפכ"ל, זה לא באחריותו, הוא רק מאשר תוכניות כשמציגים את התוכניות בפניו. הוא אומר, כשציגו בפני את התוכניות, ולפי ככה הרושם שהוא בעצם קיבל מהתוכניות, הן מגומרות, הן היו עשויות טוב, ולכן גם הוא יישאר אותן.
אבל בזה הוא בעצם מרשיע את עצמו, כי אם התפקיד שלו הוא לאשר תוכנית, והוא אישר תוכנית שנכשלה, אז זאת אחריותו?
נכון, זה בעצם חלק מהשאלות המרכזיות שהפנו אליו בוועדה, זה למעשה החלק מהתוכנית הזאת שהציגו בפניך, ואתה ראית אותה כתוכנית מושלמת, בסופו של דבר אנחנו ראינו את התוצאות הטרגיות, אבל זה בעצם הגרסה שלו והקו שלו, וכך שבעצם הוא לא הכתובת לכל מה שקרה שם. בוועדה מתקשים לקבל את התשובה הזאת, גם מהשאלות שככה אומרים, מנסים לפרק את החלק מהטענות שלו.
כן, תפרט לנו קצת, איך אתה רואה את הוועדה מתייחסת לעדות שלו, והאם עלה גם המשפט או המושג דרג מדיני?
כן, אז בהתייחס לכך, גם חבר הוועדה שלמה ינאי וגם שבט ראש הוועדה, מתייחסים באמת לאישורים שהוא כן קיבל, כי בסופו של דבר הוא עומד בתווך בין התוכניות שמציגים בפניו, ובין התוכניות של שבעצם הוא מעביר את זה לממשלה. זה אומר חוסר היכולת של משרדי הממשלה השונים להגיע לנוסח מוסכם של תקנות, זה בעצם משהו שבעצם מוביל לכך שאנחנו כמשטרה לוקחים את האחריות, ובסוף אנחנו גם משלמים את המחיר. זה מה שהוא אומר בעצם, אבל הוא אומר, אני כמשטרה אין לי ברירה, כי מישהו פה צריך להיות המבוגר האחראי.
אבל הוא לא אמר, אני רציתי לאשר רק X, והממשלה אמרה לי תאשר 10X.
נכון, הוא בעצם אומר, התוכניות האלה שהוצגו היו כל מה שהוצג וכל הדיונים שהיו בהקשר לקורונה, ברגע שהקורונה נפטרה, אז הגבלות הקהל, אנחנו התחלנו כתוכנית עבודה שבה האירוע פתוח לכולם. משכך, כל הסידורים או הלחצים שהופעלו מצד הפוליטיקאים לא היו רלוונטיים לגבי התוכנית הגדולה שהיא בעצם התייחסה לאירוע שפתוח לכולם. וכך בעצם נוצר
האסון
פחות או יותר.
מה הבנת מעדות המפכ"ל? שכולם אשמים חוץ ממנו? איך זה? אני מנסה להתרשם כאילו, מה בעצם הוא בא להגיד? אם היה צריך לתת לעדות הזו כותרת לכתבה בעיתון.
אוקיי, אז ככה. קודם כל הוא מטיל את האחריות על מפקד מחוז צפון, שמעון לוי.
אגב, קצין מרשים ומצוין, לפחות מהמרחק שאני רואה אותו.
בדיוק ככה, והוא גם מדגיש את זה אחרי שהוא מטיל עליו את האחריות, הוא אומר, הוא קצין מעולה, הוא מקצוען, הוא מכיר את השטח, אבל בסופו של דבר זה הטלת אחריות לגבי המחוז הצפוני, הוא גם אומר, הפוליטיקאים, או בעצם הדרג המדיני, לא ידע לקבל החלטות, ובסופו של דבר אנחנו לקחנו את זה אלינו, וגם אומר משהו שאני חושב שאת המנגינה הזאת אתם כבר מכירים, זה אמירה שאומרת, אני בעצם אחראי, אני נושא באחריות, אני אחראי משטרת ישראל, אבל לקיחת אחריות אינה אשמה, מכירים את זה מהשר גם...
כן, שר אמיר אוחנה המציא את הדבר הזה. אחראי אבל לא אשם.
בדיוק. וגם אתה יודע מה עוד, אם כבר התייחסת לדברים שהוא אומר, הוא גם מתייחס לסוגיות ההנדסיות, אז הוא אומר... שילוב של קשר הנדסי חייב להיות גם עם קשר של צפיפות ועומס. אז את הקשר הנדסי היה קיים, והקשר של העומס שזה בעצם היה...
כלומר, גם גשר חלש לא התמוטט אם לא עולים עליו.
בדיוק. בדיוק הוא נתן דוגמאות שונות כמו אולמי ורסאי ואסון המכבייה, אבל אומר בסופו של דבר אנחנו כגוף שכן בסופו של דבר ניהל את האירוע של הצפיפות והדוחס, את גשר טוב לא זיהינו כבעיה, הוא אומר, גם היום אני לא יודע מה קרה שם.
יופי באמת, בשביל מה הקמנו ועדת חקירה, תגיד, איפה עומד כרגע הדרג המדיני, מישהו העיד, הם יזומנו לעדות, בסוף הייתה כאן ממשלה שהורתה לקיים את האירוע כרגיל, עזוב רגע את הצפיפות, היה גם קורונה.
אז כן, אז אני שנייה אגע ביום שאחרי, אבל כל הקשור באמת לבאים בתור בשלב העדויות, אז באמת השלב הבא בעצם אחרי החגים, אנחנו מבינים שיוזמנו גם הדרג הפוליטי, באותה עת, ממשלת נתניהו, השר אוחנה, וכל הגורמים הרלוונטיים בדרג הפוליטי. החלטות שמתקבלות בנוגע להילולת מירון הקרובה, החלטה אחת שאני רואה שהיא כן מקודמת, אבל אני לא יודע אם היא תיכנס לפועל, זה בעצם מערכת לזיהוי ספירת קהל בעצם, שתזהה, ככה הם מצפים, בעצם זה המכרז שהופיע המשטרה בימים האחרונים, שתזהה עומסים, שתזהה צפיפות.
טוב, גם מתייר רק הדלקה אחת, העסק חוזר לשפיות, מעניין.
יש גם החלטה שאם תפרוץ עוד פעם, אם יראו עוד פעם את המצרים צולחים את התעלה, יפנו את המעוזים.
בדיוק, ויקדמו את הכלים.
כן.
אתה זוכר את זה, אריה? למה לא קידמו את הכלים?
למה לא קידמו את הכלים?
שלומי הלר, וואלה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
מיכל קדוש, תודה רבה גם לך, את עושה לנו עכשיו דיווחי תנועה, אחר כך נלך פרסומות, נחזור עם סגן השר אביר קארה, איש בחדשות, וכל מיני דברים יהיו פה, אז אתם לא הולכים, כן?
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
בנט מכנס הערב את ימינה לגיבושון באיזו מסעדה, לא חבל, קיוסק יספיק.
הוועדה לבחירת שופטים אישרה את הצעת שר המשפטים סער והשימוע למועמדים לשיפוט בעליון יהיה פומבי, אבל עשיתי על זה שוטר טוב, לא?
הרוצח מדיזנגוף, אבא שלו ואחיו, כולם מחבלים פעילים, הם באו מלב הממסד הפלסטיני, מהפתח, לא חמאס ולא דאש.
המשטרה תשלם 40,000 ש"ח פיצויים כי צילמו ילדים טובלים במעיים ליד יצהר ללא הצדקה, אם זה לא משטרה זה פדופיליה, לא?
בנט ולפיד תומכים בקיצוץ הקצבאות למשפחות מחבלים ישראלים. אלף פעם כבר קיצצו והם עוד מקבלים ביטוח לאומי.
מועצת העיר בני ברק החליטה כי שמו של אמיר חורי, השוטר, יונצח בעיר, שקויח ענק.
מסתמנת עסקת טיעון בין המדינה ובין חמשת הרוצחים של רינה שנרב. פרקליטות פושעת, תלכו למשפט, אולי תפסידו, אבל אסור לחתום עם מחבלים רוצחים.
מה תגיד אם הם יפסידו? איימן עוד הקרא לערבים לעזוב את כוחות הביטחון ולהשליך את נשקם, במרץ קוראים לזה טעות אווילית, לא אמרדה, טעות.
גנץ חתם על מעצר מנהלי לערבים נצרת ומיד על שניים ליהודים, כי יש איזון בין אלימות המתנחלים והטרור הערבי. בושה.
ארבעה נפגעים. אנחנו אמורים עכשיו לדבר עם סגן השר אביר קארה, מי שכמעט עשה את המעבר של עידית סילמן, ברגע האחרון נשאר, מנסה איכשהו לייצר עכשיו אולי איזשהו בלוק, אולי עם שיקלי וסילמן, אולי בלי, אבל מה שכן, הוא כנראה הולך למנף מאוד את, את עמדת הלחץ שהוא הגיע אליה, לטובת הדבר שהוא נבחר בגללו, כאילו הקייס שלו והאג'נדה שלו והרעיון שלו, וזה לעזור לעצמאים בישראל. אני מכבד את זה אגב.
אגב, כל אחד מחברי הקואליציה עכשיו יכול לעשות את זה. כל אחד למשוך לכיוונו. וזה הגיוני, לכאורה ככה בשביל זה הוא נשלח.
אז כן, כן, זה לא לגמרי תמיד עובד כך, אצל לפיד אף אחד לא התחיל עכשיו וזה, כי יש מפלגות יותר ממושמעות, ויש מפלגות שנוצרו עד הוק כזה, כמו ימינה. אגב, מתן כהנה התראיין עכשיו, אני אפילו לא זוכר איפה, ואמר, נראה לי אצל רפי רשף, ואמר שהוא נשאל על שיתוף פעולה עם המשותפת, והוא אמר, אנחנו נעשה כל מה ש... נתניהו וסמוטריץ' עשו. זאת אומרת...
מתן כהנא אומר את האמת. בניגוד לפרופסור שיין, שאמר לנו שהוא לא יושב, הוא יושב אבו.
הוא יושב. סגן השר, חבר הכנסת אביר קארה, במשרד ראש הממשלה, ימינה שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב לכם ולמאזינים, בן זרי.
אז הקרדיט הוא עוד ימינה, אני מבין.
כן, אני בימינה, מה זאת אומרת?
איך היה עם ליברמן?
היה מעולה.
אתה הראשון בהיסטוריה שבא לחלץ את הכסף מפי האריה וחזר בחיים.
לחלץ את הכסף. אני לא רוצה לחלץ כסף, אני רוצה לחלץ את המשק הישראלי מתוך הבוץ, הבירוקרטיה, הסיוב, הרגולציה האינסופית, שגורמת לכל בן אדם בישראל להרגיש את הנטל הכלכלי הכבד שרובץ על כתפיו, וזה עובר גם דרך משרד האוצר. מדינת ישראל הכשילה במשך שנים את היזמים ואת היצרנים שלה, וכל מי שרצה להצליח פה סתם בזכות עצמו, בלי שיש לו איזה קבוצת לחץ או אינטרס, לא הצליח לעשות את זה, כי ישימו בפניו עשרות מכשולים. גם את המכשולים, עשרת מכסים, מכסות, כל הדברים האלה קורה במשרד האוצר, ואני שמח שאני עושה את זה ביחד עם שר האוצר, ואני יכול להגיד לכם שיש לי פה בשורה מאוד מאוד גדולה בנושא של המכסים, שהולכים לרדת כל
המכסים. טוב, לזה התכוונתי, לא חשבתי שאתה יוצא עם מזוודות ונוסע לעזה, כן?
להביא את הכסף לציבור הישראלי.
אבל תסביר לי, אם זה כל כך טוב וכל כך טוב למשק, למה ליברמן היה צריך אותך בשביל לעשות את זה? לא הוא יודע לבד.
קודם כל, אני חושב שהוא עשה הרבה מאוד דברים, אפשר להגיד, יש הרבה ביקורת על הממשלה, יש הרבה ביקורת גם פה, אבל עשה הרבה מאוד דברים שאני חושב שהרוח שהבאתי לתוך הממשלה הזאת, עם כל הרפורמות המאוד גדולות ברגולציה וברפורמה הענקית ביבוא, אז יש פה כמובן, יש פה ממשלה.
אז רגע, אביר, תן לנו רגע.
לשרת הכלכלה, לשר האוצר, אפשר להגיד מילים טובות.
נכון, יש רפורמות נפלאות ביבוא, אז למה הכל מתייקר?
נכון, אז טוב, הכל מתייקר כי יש אינפלציה עולמית במצב של עולם שנמצא בפוסט קורונה. יחד עם זאת, אריה, זאת אחריות שלנו. אנחנו נמצאים כאן, ואנחנו צריכים לקחת אחריות על המצב הזה. אני אומר לך, שאם מדינת ישראל תלך לבחירות, אני יכול להבטיח דבר אחד, שיהיה יותר כאוס, שהמחירים עוד יותר יתייקרו, בתוך הבחירות האלה, עוד הפעם יזרקו פוליטיקאים בוץ אחד על השני, והרפש יציף כל בית במדינת ישראל. אתה יודע, אצלי בבית זה הכי מדהים, אנחנו שישה, יש לי ארבעה, אנחנו ארבעה אחים וההורים שלי, והבית שלי מחולק, חצי מהם ככה וחצי מהם ככה, כי זה מה שקרה לכל בית בישראל. אנחנו צריכים לחפש את המאחד.
בוא, זה לא קרה בבית של אריה. רגע, מה שישה, אתם שישה, ארבעה אחים, ארבעה אחים? בנים?
לא, אנחנו, לא, אנחנו ארבעה אחים.
גם האבא ואמא מחולקים לכן ביבי לא ביבי?
כן.
אני מנסה לבדוק אם זה כמו אצלי בבית.
מי אמר ביבי בכלל?
אבא שלי הוא כן ביבי, ואמא שלי לא, אז יש שם חלוקה, כן?
נו, כמו אצלנו, בול.
אבל תגיד, זה...
אבל אני חושב שאחרי הביקור שהיה לו של פעימי ליכוד מחוץ לבית, הוא קצת שינה את העמדה שלו, הוא הבין שזה זה, אבל זה לא קשור, כי זה לא, הם לא מייצגים את כל הליכודניקים, הם מייצגים קבוצה מאוד מאוד קטנה ומכוערת, וברוך השם שיש גם קבוצות גדולות בתוך הליכוד, שגם אני כנבחר ציבור רוצה לשרת אותם. אני מבין שיש הרבה מאוד מקרים, שיש מחלוקות, שיש הרבה מאוד כעס, ואני גם הייתי רוצה יום אחד שאנחנו נוכל לשתף פעולה באמת כולנו בצורה עניינית, לטובת כל אזרח במדינת ישראל, ולטובת האזרחים הפשוטים ששלחו אותנו לכנסת.
זה נשמע כאילו אתם הולכים לבחירות, כי זה נשמע כמו סיסמאות בחירות, אבל תגיד לי דבר אחר, הורדת
את... למה סיסמאות, אריה? עשיתי את זה בפועל.
מצוין, הורדת את המכסים, זה עכשיו הדבק שידביק את ימינה בטון יצוק ולא יזוזו?
אה, לא, לא, זה לא קשור אחד לשני. הפגישה הזאת נקבעה עוד הרבה לפני, לקבוע פגישה עם שר... לא, ברצינות, לא קובעים פגישה עם שר אוצר, לא קובעים פגישה עם שר אוצר ב-10 דקות הראשונות, לא לפחות לא אני, לי יש עבודה שוטפת מול משרד האוצר, מול כל האגפים דרך אגב שם, גם באגף תקציבים, וגם עם יוגב, וגם עם זה, ויש לי עבודה שהיא די שוטפת שם עם החבר'ה, כי אני רוצה להביא הרבה מאוד דברים טובים לטובת הציבור הישראלי, ואני מעורב כמעט בכל תהליך כלכלי שקורה שם.
ואתה תעשה את זה גם עם איימן עודה?
לא, אני לא אמרתי מעולם דבר כזה, אני חושב שהרשימה המשותפת היא, קודם כל זה ספין, ספין מכוער, כן? הרשימה המשותפת היא אפילו נגד החברה הערבית ששלחה אותה לכנסת, נגד החברה הערבית הישראלית, לא צריך לא לשתף איתם פעולה, לא מדוב שם, לא מעוקצם, הם לא עושים טובה לאף אחד, זה ספין מכוער וקטן. יש בכנסת 54-60, ואני קורא לכל חבר כנסת שרוצה להצביע נגד הציבור הישראלי, שיעמוד ויצביע בכנסת.
אוקיי, אז תסביר לי, איך תסתדרו. אתם יכולים לשרוד בהנחה איך הם קוראים לזה, הדימום נבלם, ואתה מצהיר ואומר שאתה מקבל, ואתה, קודם כל, אני מאוד מעריך את זה שאתה באמת נלחם על הרעיון שהביא אותך לכנסת, וגם ניר אורבך פחות או יותר התייצב. אז אתם לא בסכנה מיידית, אבל תקציב, בסוף עוד כמה חודשים, בטח ליברמן סיפר לך, הוא אמור להניח את התקציב על השולחן, אתם תצטרכו לפחות חבר כנסת אחד מהמשותפת שלא יבוא, שכן יבוא משהו.
למה? אני אמרתי גם לשיקלי וגם לידי צילמן, שיש פה הזדמנות לצד הדבר הזה, לצד כל הבעיות והמחלוקות, אני מבין גם את המחלוקת הלאומית. אני הצעתי להם ואמרתי להם, יש פה הזדמנות להביא הישגים אמיתיים לציבור ששלח אותנו. מה אתם רוצים? הישגים ימניים?
מה, שמה, יעשו איתך בלוק, שיקימו איתך סייה, שמה?
בואו תביאו איתכם ארבעה דברים, כל אחד מכם, ארבעה דברים שאותו אתם רוצים לקיים ולקדם. עזבו, אתם לא חייבים לתמוך מבפנים. אתם לא חייבים לקחת חלק. בואו נביא לאזרחים הישראלים, נראה להם שאנחנו אנשים מבוגרים, לא ניקח את מדינת ישראל לעוד בחירות, לעוד מערכת של בוץ ושל
רגע. מה הם אמרו?
אני חושב, תראה, יש דיון בנושא, אני מבין אותם. קודם כל אני רוצה להגיד לך פה באופן רשמי שאני מבין אותם, אני פשוט מבין, כי אני יודע מה זה, יש לחץ והלחץ הזה.
מה זה מבין אותם? מה, כאילו, אתה יודע למה? דקה לפני זה, עידית סילמן אומרת שהימין הזה התקווה הגדולה של, האנושות. השמעתי את זה היום בבוקר.
אגב, אני חושב שבמקרה הזה, במקרה הזאת, אני חושב שיש מקום מסוים שבו היא צודקת. זה נכון, כי אנחנו מביאים פה איזושהי תקווה חדשה, ואנחנו מנסים להראות...
תקווה חדשה זה מישהו אחר, אבל אתה יודע שיש בימינה אנשים...
מביאים פה הרבה דברים שלא היו קוראים בלי הקבוצה הזאת של ימינה, אבל...
סגן השר, אתה יודע שיש... אתה יודע שיש בימין האנשים שארץ ישראל חשובה להם, שענייני דת ומדינה חשובים להם, ועליהם אין הסכמות בתוך הממשלה.
אתה חושב שיש מישהו בימינה שארץ ישראל ואהבת ישראל ואחדות ישראל לא חשובה לו? אתה חושב שיש מישהו...
לא, זה לא בראש סולם העדיפויות שלך, אתה נלחם בנושאים אחרים.
קודם כל זה בראש
סולם. דיברת עכשיו על ימין, ארי, דיברת על דת ומדינה.
אני חושב שאגב, אריה, בלי הנושאים הכלכליים, אין מדינה, איך נשלם...
בסדר, אני לא מתווכח על זה.
איך נשלם בביטחון, ואיך נשלם בכלכלה, ואיך ניתן יותר רווחה
להם. תגיד,
איך מגדילים רווחה?
אנחנו מתפזרים. אתה תתמוך בחזה לשיקלי שהרגע
הזה... לא, אני לא תומך בזה. אני באופן חד משמעי לא תומך בזה.
הבן אדם מצביע באופן קבוע נגד הקואליציה, ואתה לא תומך בזה?
ואני עדיין חושב שצריך למצוא את הדרכים ואת הקשרים בשיתוף פעולה מול כל...
אבל הוא מצביע נגד הקואליציה.
אבל יש עוד 60 חברים מהצד השני, עוד 50-60, נכון?
כן, אבל הוא חבר ימינה. ככל שלא מכריזים עליו כפורש, אז הסיכוי להביא עוד שניים יותר גדול. אם מכריזים עליו, הסיכוי יורד. זה עניין הישרדותי של ראש הממשלה, אתה פה תוקע לו טריז.
בן, יש סיפורים שהם טובים לתקשורת, ויש סיפורים שהם טובים כשאתה רוצה לספר אותם לעצמך. בסוף, בני אדם
זה גם עניין של אמון, ואני חושב שצריך לשמור, גם אם הצד השני לא תמיד הלך איתך עד הסוף,
אין ספק שעמיחי שיקלי,
שבהם אתה תוכל,
האמון שנפתלי בנט נתן בו הוכיח את עצמו. טוב, אבל הבנו, העמדה שלך ברורה, וגם המאבק שלך חשוב, וחבר כנסת, סגן השר אביר קארה, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, אריה, תודה רבה, ולמאזינים שלנו, שיהיה חג שמח בעזרת השם שקט, לכל מדינת ישראל.
תודה, אמן. פרסומות וחוזרים.
עכשיו, המשאל היומי.
המשאל הוא, מקומו של חק איימן עודה הוא, אחד, בכלא, ממריד ופרובוקטור, שתיים, בכנסת, דמוקרטיה, שלוש, בפרלמנט ברמאללה. תצביעו, תשתתפו, ואנחנו נספר לכם מחר מה יצא. שלום לעורכת הדין ניצנה דרשן לייטנר, משורת הדין.
שלום לכם.
ערב טוב, ערב טוב.
לא יודע מה איתך, את אריה, הפסיקה של העליון הפתיעה אתמול, משפחות שקולות או היום, יוכלו לתבוע פיצויים מהרשות הפלסטינית. מה זה אומר? ועד כמה זה הפתיע גם אותך?
השורה הזאת אינה מפתיעה, כי משפחות שקולות תבעו ותובעות את הרשות הפלסטינית, ובתי משפט פסקו כנגד הרשות הפלסטינית סכומים אדירים. החידוש של הפסיקה הזאת היא שאם עד אתה היה צריך להוכיח תמיכה מסוימת של הרשות הפלסטינית במחבל או באמצע בעצם קורת הפיגוע, הרי היום די אם המוכיחים שהתשלומים של הרשות הפלסטינית למחבלים, למשפחות של המחבלים מתאבדים או לאסירים הביטחוניים, נעשה ודי בכך בשביל להטיל אחריות על הרשות הפלסטינית.
זה צריך להיות קשור לפיגוע הספציפי הזה? כלומר, לא. המשפחה של המחבל לא. הרוצח? לא. באופן זו, כללי, זו, אז זה דברים שקורים זה... כל יום, אנחנו
כן,
יודעים.
כן, נכון, 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 נכון. לכן, המשמעות של הפסיקה הזאת היא בעצם, כל אחד יכול לתבוע את הרשות הפלסטינית ולזכות, משום שהרשות הפלסטינית חזקה
לא
עליה
זה.
שהיא תומכת. כן, כן.
תסביר לי, כלהדיות. מה זאת אומרת כל אחד? אני יכול מחר להגיש תביעה נגד רשות?
לא, לא אתה. קורבן טרור, אני מתכוונת. קורבן שנפגע על ידי הרשות, על ידי...
ואם המחבל הוכח שזה מפקד מחבל חמאס?
אבל הרשות משלמת משכורת.
לא, לא, לכן אני רוצה שתסביר לי את זה. כל טרור של פלסטינים?
נכון.
אוקיי.
נכון, נכון, נכון.
אז למה את לא מרוצה?
משום... שזה עלייה וקוץ בה. התשלומים הללו, הפיצויים שבית המשפט מסכים לתת לקורבן הטרור, הם פיצויים נזקיים שמתכזזים עם התגמולים מהביטוח הלאומי שקורבן הטרור מקבל. והיינו, הוא לא יכול לגבות משתי מקומות.
כפל תשלומים, מה שנקרא.
כלומר, אם הוא מקבל פיצוי כמשפחה שקולה, הוא כבר... הוא יכול לתבוע את הרשות הפלסטינית, אבל אם הוא יקבל מהם 10 מיליון שקל, הוא יצטרך להעביר את העשרה מיליון האלה למדינה.
לא.
הוא יצטרך להעביר את כמה שהוא קיבל מהמדינה,
שהוא קיבל.
בחזרה למדינה.
ולהפסיק לקבל.
הוא לא יקבל, יפה זה, אבל הוא לא יקבל גם 10 מיליון. כי הם מדברים פה רק על פיצויים נזקיים, בניגוד לפיצויים עונשיים. הסכומים שאנחנו שומעים בדרך כלל על פסקי דין של קורבנות טרור, של עשרות מיליונים או מאות מיליונים, של דולרים או של שקלים, לא משנה, מדובר בפיצויים עונשיים.
איפה הם נפסקים? בדרך כלל בחוץ לארץ?
הם נפסקים בדרך כלל בחוץ לארץ.
תגידי, הם שילמו פעם? אני רואה את הפסקי דין האלה שאת מביאה מדי פעם, של 200 מיליון פה. הכסף הזה משולם או שזה הכל כתוב על הקרח?
לגמרי, לא, 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 לא. הרשות הפלסטינית מתפשרת בתיקים הללו והיא משלמת, בנקים מתפשרים ומשלמים.
מה את אומרת?
ויש גם עיקולים שמטילים, כן, גבינו מאות מיליוני דולרים עד עכשיו בגין התביעות הללו. אבל הרעיון כאן בפסיקה הזאת היא שאין לך טעם לתבוע, משום שאת הפיצויים הנזיקים אתה ממילא מקבל מהביטוח הלאומי, ופיצויים עונשיים לא תוכל לקבל. על מנת לקבל פיצויים עונשיים אתה צריך להוכיח באמת שהרשות הייתה מעורבת, היא תמכה במפגע, היא נתנה לו כסף לפני הפיגוע, היא נתנה לו כלי נשק, יש אחריות שילוחית מסוימת, לא כמו הפסיקה הזאת. ולכן יש כאן תקדימיות, אני לא אומרת, באמת, לבוא ולהגיד...
אבל את לא צופה גל גדול של תביעות שיזכו כתוצאה מהפסיקה הזאת.
לא, לא. לא, כי אף אחד לא יעשה את המלאכה של המדינה במקומה. מה זאת אומרת? קורבן טרור שייכנס לתוך הדבר הזה, צריך לקחת עורך דין, צריך לשלם הוצאות, צריך לעבור, וזה קשה ביותר, לעבור את כל החוויה הזאת מחדש.
אלוהים.
במשך שנים לנהל את התביעה הזאת בבית משפט, ואחר כך לזכות במה? במה שהוא מזה לא מקבל.
מהמדינה גם ככה. עורכת הדין ניצן הדרשן לייטנר, בכל זאת הפסיקה העקרונית היא חשובה, מעשית כנראה פחות. תודה.
תודה רבה לך.
סיימנו. העורכים המפיקים סער פלסנר ואסף נבוא, החייל שדוריצק אהרון, עורכת הדיג, עורכי הדיגיטל, דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאורטה. אחינו ספורטינג קופן ופרימו.
מחר, אמצע השבוע נהיה פה, בטח.
יאללה, ביי.
להתראות.